ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו בעמוד י"ב. שלוש שורות בהתחלה, עמוד י"ב. והנה, למען ידעו, למען תדעו ותבינו כתיב. משמע שרוצה שנדע בידיעה והבנה. דיברנו על זה כבר מהתחלת הספר. דיברנו על זה שהידיעה הזאת, מה שאנחנו עכשיו מדברים בדעת תבונו, אנחנו צריכים לדעת ולהבין. וידיעה ידוע זה שבאדם ידע את חווה אשתו, שבעצם יש חיבור של ידיעות, אבל אז צריך להפוך לתודעה שלנו, בעצם לקנות אישור בתוך הנפש שלנו, וכך אנחנו צריכים לראות את כל המציאות שלנו. עכשיו אנחנו רוצים לדעת מה זה. תכלית כל ההצלחה שמבטיח לישראל, התברר ייחודו לעיני הכל. ודבר זה נזכר פעמים אין מספר לדברי הנביאים והנביאים שלנו, נשגר בשם לכבודו ביום ההוא, בי השם מלך כולם, בי השם אחד לשמור אחד, כי אז לפוך אל עמים, לקרוא כולם בשם השם לרדו שכם אחד, וסוף דבר, על עוזרי עדותינו, בכל יום תמיד, שמה יזכור לשם ולכן השם אחד. אמרנו שאדם בעולם, נכנס לעולם אחרי שמונה ימים, הוא שומע את הזעקה של אבא שלו, ששמה יזכור, השם אלוקינו, השם אחד, בשעת פטירתו, מי שזוכה לפידוי, אומר, שמה יזכור השם ולכן השם אחד, וכל החיים של יהודי, כל החיים של האדם, מרגע לידתו עד רגע פטירתו צריכים להיות שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, גילוי ייחודו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו כשאנחנו מדברים על מילת הייחוד, אנחנו מדברים על איך הקדוש ברוך הוא פועל בעולם ודוחף את העולם קדימה. יחד עם זאת, בהמשך הספר אנחנו נלמד, אמרנו פעם קודמת, אמרנו שהספר בעצם מלוי מלמד אותנו מה זה הנהגת הייחוד, מלמד אותנו מה זה הנהגת המשפט, ואז אנחנו צריכים להבין מה היחס של הנהגת הייחוד והנהגת המשפט. איך התוך הפנימי, איך התוך הפנימי של כל המציאות זה הנהגת האיחוד, שזה בעצם מה שהקדוש ברוך הוא מקדם את העולם, מוביל את העולם, ואיך הוא יוצא לידי ביטוי? על ידי זכר ועונש, על ידי זה שאדם פותח שולחן ערוך, קיים מצוות, איך זה בא לידי ביטוי? בעולם המחשבתי שלנו, בוודאי כל מה שאדם משתכלל יותר בראייה של המציאות האלוקית, הוא רואה איך הקדוש ברוך הוא מתגלה במציאות. ולכן אמרו לנו חז"ל שכל הכוס כאילו עובד עבודה זרה. למה? כי כשאני פתאום כועס, אז אני שם שוכח את הקדוש ברוך הוא. זה כל אחד מאיתנו באיזה אופן. אנחנו צריכים ללמוד להטמיע בתוכנו את הדבר הזה שלא משנה מה אנחנו נראה, אנחנו נראה את הקדוש ברוך הוא. הרבה מדי זה מאוד כיף ומאוד קל לראות את זה. כי כשאנחנו לא חווים את זה, זה ברור. אבל פתאום, וגם בתוך בית המדרש, או בתוך חדר האוכל, פתאום אדם מתחיל לקבל את הקולות, יוצא החוצה, רואה את העולם, רואה את המציאות, רואה את החברים, רואה את הניסיונות, את התקלות של הקדוש ברוך הוא מוביל אותו, ומתוך הדברים האלה אדם צריך לראות איך כל הדברים האלה בצורה מוחלטת, זה ביום ראוי השם אחד ושמו אחד, כפי שאמרנו בפעמים קודמות, שהקדוש ברוך הוא עושה מסכים, שלא כמו שאני נכתב, אני נקרא, אני נכתב באלף דלת נוניות, ואני נכתב ביוקי ובקי, ואני נקרא באלף דלת נוניות, שבעצם הקדוש ברוך הוא מעבה את העולם, הוא מעבה את העולם, הוא מוציא את זה לפועל, והדנות הוא בעצם ברכותו של הקדוש ברוך הוא שיוצא בצורה משמעותית. נמצא שכל מה שמתברר לנו באמת באופן שלמותו, אנחנו נעמוד על י"ב. נמצא שכל מה שמתברר לנו באמת באופן שלמותו, הבלתי בעל התכלית. מה זה בלתי בעל התכלית? זה בלתי גבול. הוא רק ייחודו שלו, זה מה שאמרנו, שכשאדם רואה חכמה, שהקדוש ברוך הוא חכם, אז הוא נוגע רק בזווית מאוד מאוד מסוימת. כשהוא אומר שהקדוש ברוך הוא טוב, הוא נוגע בעוד זווית. ורק בהנהגת הייחוד, רק בהבנת הייחוד, הוא מסוגל לראות איך הקדוש ברוך הוא זה שמית אחת, שמופיע גם דרך הטוב, גם דרך גם דרך הרחמים, גם דרך האכזריות. נכון, הקדוש ברוך הוא אל גדול, גיבור, נורא. וכולי, כל הדברים שאנחנו מתארים את הקדוש ברוך הוא במקום ליצורות, זה גלויות של אותו הנהגת הייחוד, איך זה מופיע בעולם. שכאשר נבין בהבטה עיונית על כל המעצים שנעשית תחת השמיים, נראה הילוך אחד שסובב והולך, והייתה מלוכתו רק גילוי האמת הזאת. ועתה אנחנו צריכים לומר שהקדוש ברוך הוא יצר את העולם כדי לגלות את שמו של הקדוש, את שמו התברך פה בעולם. זה כמובן מעלה הרבה שאלות והרבה דברים, מה זה הרצון הזה, אבל זה בהמשך. מה אתה אומר?
לא יודע.
אתה צריך לנו להבין את הייחוד הזה. מה הוא אני יוצא בו? זה מה שסיוון הכתוב. והשבותה אל לבביך, כי השם הוא אלוקים. מה שאני צריך שהוא ידע ויצא נכונה בעניין זה, הוא כבר אמרתי, זה ים גדול, אותך ודאי, הוא שיש לנו משהו בו כנושנו, סבנו. אני באמת חושב שאחד מהדברים שלנו כל הזמן נפגש, זה מנהגת הייחוד. כל הדו-שיח שיש לנו לכולו של עולם, זה הכל מתוך הנהגת הייחוד, מתוך ההבנה הזאת של וואו, כי אם האדם שמרגיל את עצמו לדבר הזה כל כך, הוא מרגיל את עצמו כאילו אולי נצא את זה בצורה הכי ציורית כזאת, שזה פתאום נוצרת איזו חוויה כזאת, שכאילו איפה עוד אני יכול למצוא את הקדוש ברוך הוא שמסתתר במציאות. בסדר, זו רמה מאוד מאוד גבוהה ועליונה, שבו אדם, מה שדיברנו, שגם כשחס שלום קורא לאדם רע בעולם, אז הוא ישר עוזר את הקדוש ברוך הוא, והוא לא מרגיש יותר סתירת לחי, הוא מרגיש ניתוף גדול מאוד, ריבונו של עולם. בסדר, הוא עכשיו יעשה חשבון נפש, למה ריבונו של עולם דווקא על ידי תקיעות? וכי לא הייתי יכול להבין את זה יותר על ידי ניתוף, מה לא יותר כיף לנו? הרבה יותר כיף לנו. הרבה יותר כיף לנו פשוט להכיר את ריבונו של עולם במציאות הטובה, למה צריך לקבל תקיעה וזה הזאת. אבל מי שבאמת מכיר ביחודו של הקדוש ברוך הוא, מבין שהכל שזה תהליך אחד ארוך, באדם הפרטי, וגם באומה בכללותה, היה הרבה יותר טוב אם עם ישראל היה מצליח להבין את זה בצורה אחרת, אבל לא, עם ישראל לא מבין את זה, זה מה שכתוב בגמרא, שאם עם ישראל חוזרים בתשובה מכתב, אם לא, זה קדוש ברוך הוא מאמין, מלך אכזר, ועם ישראל יגיע אולי לשניים, אז על אבא, חס וחלילה, חס ושלום. מה נשמה, מה אתה מצליח? הנה איחוד, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אחד ודאי, בעצם אותו, השור, הנשמה חוזרת לאותה תובנה של אמונה תמימה, מה שדיברנו, שמה זה אמונה תמימה? אמונה, תדע שיש את הקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת? מה עוד צריך להשתכלל בדבר הזה? ומסביר, המסיעת ישרים אומר, הן יראת השם היא חוכמה. מה זה? שרק יראת השם היא חוכמה, ומסביר הרמח"ל, מסביר סליחה רפוי במוסר אביך, שכל דבר שאני יכול להעביר אותו, בטח דיברנו על מוסר אביך הזה, תמיד צריך לחזור עליו, שכל דבר שאני יכול להעביר לחבר שלי, זה לא נקרא יראה, זה לא נקרא חוכמה. זאת אומרת, אני יכול להשקיע 30 שנה במחקר מסוים, בתוך 30 שנה, את כל הידיעות שאני יכול להעביר עליו, גם בעולם של תורה, אתה יכול להשקיע בסוגיה שבוע שלם, ולהביך עבור 30 שנה. יגיד לנו הרמח"ל, ככה מסביר המוסר אביך, הרב קוק, מסביר שזה לא נקרא חוכמה. הנראית השם היא חוכמה, רק יראת שמיים, רק היראה, זה חוכמה, כי אני לא יכול להעביר את זה למישהו. אני יכול להעביר לו את האידיון, אבל את המקום הנפשי של היישוב הדעת, אני לא יכול להעביר את זה. אני לא יכול להעביר את זה, אני חייב לעבור את התהליך הזה בעצמו, בעצמי. כל אדם, כל אחד ואחד. אז מילי שואלת, הנה איחוד, רוצה לא לומר שהקדוש ברוך הוא אחד ועדיין, אז זה ברור. הרמב"ם כבר כתב את זה בהקדמה, בספר, בפרקליטות הוא כתב את זה ביחוד יסודי התורה. אמר השכל, כן ודאי, שזהו העניין בכלל, ועדיין דבר זה צריך לפנים. זאת אומרת, צריך להבין את זה. והוא ממש מה שאמר, כתוב, אתה עומד על הדעת כי השם הוא האלוקים. הם אומרים בדור שפרשו זל אפילו לדבר כשפים. מה זה אפילו לדבר כשפים? אומרת הגמרא שם, שכשפים זה נותר עיקרון שמכחישים פמלי של מעלה. מה זה מכחישים פמלי של מעלה? יש הרבה כוחות במציאות. ואנחנו לא צריכים להגיע לכשפים כדי לחשוב על אותם כוחות, אנחנו יכולים לדבר על דברים שקורים לנו ביום יום. זה גם כן סוג של כשפים, זה גם כן סוג של כוחות שיש פה בעולם, שאנחנו לא מתרגלים את רשיון ריבונו של עולם. אומר, אתה חייב להגיע לוודאות והאמונה האלוקית, אפילו כשאתה מסתכל על כשפים, שזה מכחישים במעלה של מעלה, אנחנו נותנים לך תחושה שיש עוד מלבדו, וגם אז לראות איך אין עוד מלבדו. זה רק חלק מאותה מרכבה. זה רק חלק ממרכבת השכינה. אז נכון, יש לו מקום, אתה צריך להבין את המקום שלו, ואיך הוא בא לידי ביטוי וכו'.
אבל זה מאוד מסוכן.
למה זה מסוכן?
כי אדם לא עושה את הפירוד הזה, או בכוונה.
את הפירוד או את החימור?
לא, אם הוא קיבל את זה, הוא קיבל את הכשפים עכשיו, הוא אומר, זה גם בסופו של דבר, כוח של לא שונה דבר מציאות. אז הוא לא ישתמש בכוח הזה, ככוח.
נכון מאוד. נכון. ולכן אתה מצטרך להבין שאנחנו לא פועלים בהנהגת האיחוד, אנחנו פועלים בהנהגת המשפט. הנהגת המשפט זאת אומרת שאני בסופו של דבר מחויב לשולחן ערוך. זה שעכשיו בא בן אדם ואומר לי לפני 500 שנה, שבתא יצבי, ויש לו כוח רוח, והוא קריזמה, והוא באמת משכנע הרבה מאוד אנשים ללכת איתו. אומר הרמב"ם, בהקדמה לפירוש המשנה, אומר הרמב"ם, יש לנו כללים. הנביאים לא קיבלו תעודת נביא. הם לא קיבלו תעודת נביא, הם היו צריכים כל הזמן לעמוד במבחן. 40 שנה, עקוד בדור. אמרתם, אולי זה כתוב, 40 שנה עקוד בדור, ידוע הקושיה, אני יודע מה, שמי ששר את זה, בנוסח של הרב קרעי, אז כאילו, זה שאלה, אם זה 40 שנה עקוד בדור, זה משהו מאוד צוער, מאוד צנק, ועוד אנשים אומרים שמי שאומר את זה הוא לא מבין את זה. אז פעם, עלה לי איזה רעיון, שאולי אני מתרץ לדבר הזה, ש-40 שנה עקוד בדור, ואמרנו צוער לבבים, זאת אומרת, מה הראה יותר מכל שעם ישראל באמת עשתה את הבירור האמיתי והעמוק? אומר הכוזרי, משה רבנו הגיע למצרים, והוא אומר, הם לא יאמינו לי. עכשיו, ברור שמבחינת הלכות לשון הרע, אז כנראה שהקדוש ברוך הוא לא אהב את הדבר הזה, כי מבחינת הסגולה הפנימית, ודאי שהם יקבלו את זה. אבל אם עם ישראל היה הולך אחרי כל מי שאומר, אז אנחנו היינו נאבדים בזמן. אז ריבונו של עולם טבע, הצביע בתוכנו עם כשעורף. ואם כשעורף לא מוכן לקבל כל דבר עד שזה מתיישב מאוד מאוד על הלב, אומר הרב, נביא חייב קודם כל להיות גיבור חכם ועשיר, קודם כל חייב את התכונות הבסיסיות בינינו כדי שמחר נתחיל לחשוב שהוא יכול לקבל, שהוא יכול בכלל לקבל נבואה, ואחרי זה אני צריך גם לראות שכל הנבואות שלו הם אמת, ולא רק שאני צריך לראות שכל הנבואות שלו הם אמת, אם הוא אומר משהו כנגד התורה, חוכמת התורה, אסור לי לקבל את הנביא הזה, והוא חייב מאיתנו. זה לפה ולפה. אם הוא אומר לי, תשמע, אל תלך תפילין, כך ריבונו של עולם, ואני ביררתי באמת, וזה נביא אמת, אני לא מלך תפילין היום. אבל אם הוא אומר לי, תשמע, הקדוש ברוך הוא התגלה אליי, הוא אמר לי, אין יותר מצד תפילין, אני לא מקבל. לא מקבל את מה שהנביא הזה אומר. זה לא איזה משהו שכאילו אדם מקבל את זה. ולכן, מה שצור שם, אנחנו פועלים הלכה. יש לנו הלכה, ולכן חשוב מאוד שככל שאדם עומד יותר אמונה, ככל שאדם מתפתח בפני הפנימיים של התורה, הוא חייב. חייב לימוד יותר ויותר שם את הפוסקים, כי זה מה שמכניס אותו. נכון, נכנסו לחדס, עכשיו רבי עקיבא, כולו סמדה כרבי עקיבא. רבי עקיבא העמיד 5 תלמידים אחרי המגפה שהייתה, העמיד 5 תלמידים וכולם, זה סתם משנה, סתם ברייטה, סתם תוספתא, הכל זה אני בדי רבי עקיבא. גאון עולם, תורה שבעלתה, והוא נכנס לפודס, ויצא בשלום, כאילו הכל היה עם גבולות, עם דרגות, עם תוכן, אנחנו רואים הרבה אנשים שמתעסקים בפנימיות התורה, בלי סדרים, בלי תורה, תורה הרבה מאוד דברים מופתים מאוד, מדי פעם ריבונו של עולם גם מגלה בעולם, כל מיני דמויות כאלו, שבאמת היו דמויות מופת, פעם דמויות מופת, לא כנראה לא מצד האמת, אבל כנראה שתפסנו אותם, היו אנשי מופת, אבל בגלל שהדברים לא בהלכה הצורפה, לא יודע, אנחנו לא יכולים לקבל את הדבר הזה. לכן, זה נכון שיש אפשרות להתבלבל, וכנראה שרשך ההיסטוריה התבלבלו, ואם כבר הזכירו אותי עד כיסלר, כנראה שזה גם היה חלק מהמאבק הגדול כנגד תנועת החסידות. אני לא מדבר על התחושות האמוניות שעלו, אבל אני מדבר אפילו בצד הזה שמה כל כך פחדו מזה, כי כל כך פחדו מזה שאתה דבק בקדוש ברוך הוא ואתה מגיע להרגע העליונה כזאת בלי שום דבקות. המציאות האלוקית של ריבונו של עולם עצמו הטביע. נפש האדם, נפש עברית צריך להיבנות מחיבור מדויק בין הצד ההלכתי, הצד השכלי שבו, לבין הצד הפסיכי, לבין הצד הנפשי האמוני הפנימי. אמר הנשמה מה הבנה צריכה לזה, הנה איכות רצונו אמר שהקדוש ברוך הוא אחד ודאי ואין זה אותו. אמר השכל כן, ודאי ושזהו אינם בכלל, ודאי בדבר זה צריך לפנות לפנות. והוא ממש נשמה לדעת כי השם הוא אלוקים אין עוד לימדו שפרשו זר אפילו לדבר שפיר. והיינו כנראה, כשאנו אומרים שהקדוש ברוך הוא אחד, אינו די שנבין שהוא אחד במציאותו, דהיינו שאין מציא מוכח אל ההוא ושאין מורה אל ההוא, אבל צריכים לנו להבין לו, שימו לב יש פה הגדרה לדרגת הייחוד, אבל צריכים לנו להבין לו שאין שום שולט ומושל אל ההוא, ואין מנהיג לעולמו, אין שום דויה ולא מנהיג, ואין מעכב אני לא בן מונה מלכנו. איזה רמת ודאות נדרשת מאיתנו? נדרשת מאיתנו רמת ודאות שכל דבר שאנחנו נפגשים איתו זה הקדוש ברוך הוא. אז שאלו פעם קודמת, אמרו רק רגע, אז נכון, אז משחרר את האדם מלעשות כלום. כאילו, הקדוש ברוך הוא את העולם, הוא עושה. ולכן יש הרבה אנשים שנופלים גם בדבר הזה. אבל שוב, זה כמו שאמרתי לגבי ההלכה, וגם בדבר הזה יש לנו כללים ברורים, אנחנו צריכים לפעול למה שהריבונו של עולם עושה, ויחד עם זאת לדעת שהקדוש ברוך הוא לעשות, הקדוש ברוך הוא שוכן דרכנו. אז גם כשאדם מגיע לסוגיה, נזכר איזה סוף של שיעור קודם, גם כשאדם מגיע לסוגיה של ביטחון והשתדלות, זה קשור מאוד מאוד לסוגיות שאנחנו מדברים, כי אדם צריך להיות, קודם כל להיות בוודאות הזאת של ריבונו של עולם מנהיג את עולמו, הוא זה ששוכן פה במציאות, אבל אחרי זה כשאדם שואל את עצמו, בסדר, אבל איפה המקום שלי בזה, זו השאלה הנוספת, שבו איך אני מופיע את זה בפרקטיקה שלי.
אבל הייחוד זה להפנים בעצם את הדבר הזה? הייחוד, הכרת הייחוד.
יש הנהגת הייחוד, ויש השכותי הלבביך, שזה הפנמה של אותו הנהגת הייחוד.
הנהגת הייחוד היא זאת שתגרום בסופו של דבר אנשים להפנים את זה?
לא. הנהגת הייחוד היא זאת שפועלת במציאות, שכל דבר שיש פה בעולם זה ריבונו של עולם. ההפנמה של זה, עד כמה אתה מסתכל את העיניים שלך לראות את זה. כי השם הוא אלוקים.
לאן זה יגיע ההנהגה הזאת? סליחה, יש לה איזו מטרה מסוימת.
כל תיקון העולם, החוץ שלה, זה בגלל הנהגת הייחוד. כמה אנחנו נהיה שותפים בזה, זה כבר קשור להנהגת המשפט. כמה אנחנו נוציא את זה לפועל. בעצם הזכרנו פעם בגללים הראשונים, אז הזכרנו את הקו, נכון?
כן.
את הקו, שהקו הבוקע מהאין סוף, בסוף הוא בוקע, והרשימו שזה בעצם העולם, בגלל שהקו הזה הולך ומתקיים ומבליל את כל מציאותו של ריבונו של עולם, וזה התפקיד של האדם.
אבל אם אדם תפס את הנהגת הייחוד באופן נכון, אז הוא לא יגיע לטיפולים האלה, גם אם הוא לא בנה את הקומה האנושית, זאת אומרת, גם אם הוא לא בנה את הצד המשפטי. זאת אומרת, הרי אם אדם תופס נגיד בצד של מזמון השתנות, אם אדם נגיד, לפי הגדרה של הרב, שאדם אומר, ריבונו של עולם את המציאות, זה לא נכון. אבל למה זה לא נכון? כי חלק מהעונה של הנהגת הייחוד זה התפקיד שלי במציאות.
לא. הנהגת הייחוד באמת אומרת שגם אם אתה לא תעשה כלום, זה יפעל.
אוקיי. אז הרב אומר שהשעה.
מה שנדרש מאיתנו זה לקחת את אותו הנהגת הייחוד ולממש אותו במציאות. על ידי הנהגת המשפט.
אבל אני מבין שאופן הפעולה שהדברים צריכים לבוא זה דרכי.
בטח. בטח. אבל אומר יוני, אומר יונתן, למשרת שלו, נכון? אומרים לו, הקדוש ברוך הוא מעצור, לאפשר לרב ולימן. עכשיו, אדם שפותח שולחן ערוך, הוא לא כל כך בטוח, זה עומד ולא עומד. בסדר, זאת אומרת, דוד, שאול המלך, הם עומדים לקראת מלחמה, יש שם פחד גדול מאוד, יונתן לוקח את המשרת שלו, ואומר, בוא נלך, לכיוון של פלישתים, ו... אין הקדוש ברוך הוא מעצור, לאפשר לרב ולימן, מה, זה באמת משנה אם יש לו 100,000 חיילים, או יש לו 2 חיילים? זה הרגעת הייחוד. בסדר, רק השאלה עכשיו, רק רגע, אז מה, באמת, היה מותר לו לפעול בצורה הזאת? היה מותר לאדם לפעול בצורה הזאת, או נגד ההלכה לכאורה? בסדר? זה סוגיה אמונית.
למה זה נגד ההלכה?
או.
שעמית
חבר? מה זה?
שעמית חבר.
זאת אומרת ששני בני אדם הולכים ומתאבדים?
גם
אם יש חבר
אנשים מתים, זה חיים חיים.
כמו אומר, שיצא מסכם של דבר. גם בלי, כאילו, בעצימת עיניים ועלה. כל מכתוב, אין כללים, אדם לא צריך לעשות את זה, זאת אומרת, אתה אומר, המפקד אומר לזה, לא צריך את זה עם זהירות, לא צריך כאילו, אנחנו הולכים וואלה, אם הקדוש ברוך הוא רוצה, הקדוש ברוך הוא רוצה, אז מילא הם צודקים, אולי אנשים שלא שאולי חושבים בכלל צבא, לא?
מצב של...
חרז מצווה.
מה?
יותר קלות? יותר קלות?
כי לא היה לך כל כך הרבה אמצעי לחימה
מיוחדים,
אז...
מה?
עבר
המשהו? זה מצד אחד, מצד שני, מה היום, אתה מעמיד בכך על הר, והוא משחד את כולם, עכשיו זה היה צריך להיות עם חערות, עד שלא מגיע לאדם, אתה לא...
נכון.
זה יותר קל,
זה... אבל אני אומר, לא יהיה הרבה שינוי, זה יהיה
צבא,
עם צבא גדול,
עם קבוצה
קטנה.
הנזק יהיה אותו נזק. אני לא כל כך בטוח, מה זאת אומרת? בגלל שאתה מאגף מפה, אתה מאגף משם, אתה עושה תכסיסים כמו מיכאל תאי.
אולי
המציאים. מה זה? אם אתה חושבים על רעד,
אולי המציאים. נכון, מלחמת העין, מה הם עשו?
לא, הגמודיעין, מה?
יש לך רבות.
לא היה, כאילו היה נשק.
יש לך רבות.
לא יודע, אבל אתה יכול לבלבל את האנשים, אתה יכול לבלבל את האויב. אין הבדל בין אם 3,000 אנשים עומדים בשורה וחולשים על הדבר הזה. זה אפילו מצד הפח, אפילו מצד הדבר הזה.
על כל הדין הזה.
אני חושב שכן, אני חושב שיש דברים מאוד מדויקים. בתורה, מה כתוב בתורה? אחרי זה יש לנו את התורה שבעל פה, שהיא אישים חלק אותה למקום הזה.
איך
מוקר בתורה שבעל פה? הלכות מלאכים, הלכות מלחמות זה ברבה. יש לנו דורות מפרשות, מה זה? אפילו השאלה המתבקשת של שאול, שהוא התאבד, זו שאלה שהוא נלמדת בבית מדרש. זה לא הפקרות פה.
לא, שאול התאבד בסדר.
למה? אבל זה כל סוגיות הלכתיות שיש, זה סוגיות הלכתיות. עכשיו אתה צדק, ואיזשהו
מקום.
מה זה?
אבל לא עומד של מרות מתוך המהלך הימני של נגד איכות.
אז מה שאתה כן צדק, זה כאילו, אתה לא יכול לשייך את ההלכה ליחיד להלכה לכלל. זאת אומרת, אם אנחנו דנים עכשיו את הצבא, ואתה לא יכול את אותם כלים של בית מדרש הרגיל לשייך גם את זה, אבל הכל חייב מתוך בית מדרש. הראייה התורנית שלנו היא רואה בתוך שדבר, היא משהו...
הכלל לא קבע לך?
בטח שכן. בטח, יש הלכה, אבל יש הלכה שישייכת לכלל, יש הלכה שישייכת לפעם, אני אסביר. אתה לפי שתגיד לי שאני רפורמי, אני אסביר. בסדר? אפילו דבר כזה שלמשל, כלל בהלכה, שמלך שמתאבד בשעת מלחמה, יש לו מקום יותר מאשר אדם פרטי שמתאבד בשעת בלי מלחמה. יש דבר כזה בהלכה? יש דבר כזה בהלכה. אחד מהסברים שיש שאול, זה כבודה של האומה. אתה אומר, אתה אומר כבודה של האומה עכשיו, אתה יודע, שיסיים פה על הסיפור של החיים שלך. שאלה קשה מאוד, שאלה מאוד מאוד קשה. וזה נמדד בכלים של הלכה. אבל זה הלכה שיגידו לך, יש מציאות נפש, יש כלל, יש הצרה, יש המלחמה. אז זה לא, אין פה משהו שבהנהגת האיחוד, עכשיו אפשר להציג מה שאנחנו רוצים, ואיך שאנחנו רוצים. גם לדבר הזה יש כללים, דוד ובת שבע. מה עושים עם דוד המלך? אם אנחנו מסבירים את זה כמו שחס ושלום אפשר להבין את זה כאילו זה משהו למעשה כזה קטן טוב, זה... אבל אם אנחנו מבינים שדוד המלך היה לו חשבונות מאוד מאוד עליונים נכון, למה לא? מה זאת אומרת? יצא מזה הרי משיח בן דוד מעולה, מה זה משנה? איך אתה עושה את זה? מה זה משנה? בעיקר שיוצא משם מלך ואיך אנחנו מתקנק מהבורך לא, כזה פשוט אנחנו רוצים לקדם את הדברים, ואנחנו עכשיו רוצים ללכת לצבא בשבוע לפעם קודם. זה לא פשוט, התקשר אליי ביום ראשון בלילה אחד החיילים של הישיבה, מזועזע, הוא נמצא באיזה מקום בצבא, מזועזע משבת, בבסיס, וגם מהתמונות שהחבר'ה העלו, החבר'ה הלא דתיים העלו בכלל השני. לא משנה, כאילו הוא הרגיש, הוא התחיל להרגיש את השחיקה הרוחנית שיש בצבא. זה לא כזה פשוט שאפשר לקחת, זה כלים שמישהו יצטרך לתת לנו את ההפשר על הדברים האלה. בסדר, הנהגת האיחוד זה נכון, אז נגיד, יאללה, בסדר, עזוב אותך, בין אם יהיו חילונים, לא יהיו חילונים, זה שחיקה רוחנית, לא שחיקה רוחנית, עכשיו אנחנו בתורת הכלל, ואנחנו יכולים לעשות דברים גם שאדם פרטי, זה שאלות שצריכים להישאר בכותל בית מדרש, וזה לא כזה פשוט בצורה הזאת. אני מה אני אומר? זה לא אומר שאתה תחשבן את זה באותה צורה, זה נכון. אותו רב גדול שאמר לרב של השכונה שלך, למה אתם בכלל צריכים לחיות שם? הרב של השכונה שלנו הלך ושאל, הלך ושאל האם שאלות הלכתיות לגבי שבת והבטחה, כאילו הבטחה בשבת. ואז הרב הזה אמר, לא, למה אתם צריכים בכלל לגור שם? אז בטח שיש גם מקום שהנהגת האיחוד והמקום האמוני שלנו נכנס גם לכלים הלכתיים, זה ברור.
פה, מה זאת אומרת, נכנס
לכלים הלכתיים.
כמו שנמצא,
כמו
שיש הלכה של
בן חמור,
יש הלכה
של לא בן חמור. נכון, נכון, אבל אם אתה, למשל, איפה אתה מדרג, נגיד, יותר צריך? יישוב הארץ. בסדר? אם אתה מגיע למסקנה, למשל, שאתה מצב שנמצאים בעידן של גאולה. בסדר? ולכן, כשאדם הולך ברגל, מהשכונה, מהר הזיתים, לכותל בשבת, בסדר? ואתה דן את זה ככיבוש ארץ ישראל. אז אתה תראה את זה באופן אחר מאשר בן אדם שאומר לעצמו, פעלה, לא, זה אתה מסכן, כמו שתמיד שואלים אותנו, לא תמיד, אבל הרבה פעמים שואלים אותנו, מה זה לא מסוכן אצלכם? מה הם רוצים לומר? רוצים לומר? אז למה אתם שם? אבל אם אתה רואה את זה בצורה אחרת לגמרי, שאנחנו נמצאים בקומה של מלחמה והתגלות של הקדוש ברוך הוא ומלכות ישראל שחוזרת לציון, זה נראה קצת אחר, זה הכל אותה הלכה. זה אותה הלכה.
למה
זה נראה קצת
אחר?
כי אתה הגדרת, זה
באופן
אחר.
אם אבל, למה אנחנו עושים להתקבל שתיים על ידי
איכות? כי
אחרי אישור אחד, עכשיו אנחנו עוברים שתיים. או היא אומרת, כרגע המצב הוא שאנחנו שם ישראל, כולל לארצו. הוא לא קשור לנתיב.
בטח זה קשור. כי אם אתה, אם אתה אומר שזה עוד כשני הפרטים, שואל, בוא ניקח דוגמה.
נפקמי הלך.
לא קודם. בסדר? יש עלייה של קבוצה מסוימת שהיו אמורים לעלות לארץ, 100,000 אנשים. ההיסטורית 100,000 אנשים, והם לא עלו, בגלל שבאותה עלייה היו אמורים לעלות לתנועת בילו. בסדר? לתנועת בילו. כמה אנשים היו בעלייה הזאת בסוף? 14 אנשים. בסדר? עכשיו זה לא אומר, אתה לא יש לראות את הדברים. איך אתה רואה את המציאות? אם אתה עכשיו רואה שאתה נמצא עדיין כאילו בשטטל שלך, בסדר? בארבע עמות שלך, ועדיין לא נתפסת למקום הזה של חזרת ישראל לציון, חזרת השכינה וכו' וכו', אז אלה זה נראה אחרת לגמרי.
רגע,
וההלכה
אוסרת, במידה ולא היה
כל
ההלכה הייתה
אוסרת לעלות לארץ ישראל? יכול להיות, כי אני לא יכול לקחת 100,000 אנשים, לפי התפיסה שלי, אני לא יכול לקחת בחור בישיבה ולקחת את החשבון הרוחני שלו על פני זה שעכשיו הוא לא מתאר, למשל.
אבל מה זה משנה? בהלכה יש מצוות יישוב ארץ ישראל, בלי קשר
לנתיב. לא נכון. לא נכון, כי יש מצוות יישוב ארץ ישראל רק אם אתה באמת מבין, כמו הרמב"ן, שזה מצווה קיומית. ולא רק שזה מצווה, סליחה, מצווה חיובית. ולא רק שזה מצווה חיובית, זה גם מצווה שנוהגת עכשיו, ונוהגת, ויכול להיות שאתה אפילו לא יקרה, ומה אם כן אתה כובש, בטח, זה שונה לגמרי. מי שלומד את הרמב"ן, כמו שאחרים לומדים את זה, שזה מצווה קיומית, זה לא חיובי, אז זה נראה אחרת, ארץ ישראל זה לא... אתה מכיר את הדבר הזה שאנשים אומרים שאפשר גם לקיים את כל התורה כולה מחוץ לארץ? מה זה? זה סותר את איך שאתה הבנת את הגמרא.
נכון. כאילו...
זה סותר את איך שאתה הבנת את
הגמרא. אז הרב עכשיו הגדיר פה הרבה מאוד גישות יחסיות בעצם, שאולי שגויות הייתי אומר, אני לא יודע, כי אם האמת היא שיש פה עכשיו החזרת שכינה, ולפי זה השכינים היחידים שלי משתנים, אז לסוף הלכה, באופן שלא...
לא, לא, שנייה, זה בדיוק מה שהוא לא רוצה לשמוע. השיקולים ההלכתיים שלי לא משתנים. המציאות משתנה.
אבל המבט שלי על המציאות משפיע על השיקולים
היחידים. ברור.
אבל אם אדם מגיע מלבד במציאות שלא כולל את השיקולים האלה, ולכן הוא פוסק הלכה באופן אחר.
אבל זה תורה. אבל זה הלכה, זה כלים. מה הוא יגיד לך? בטח, זה קשור מאוד, הנהגת האיחוד, אתה צודק מאוד.
אז הדבר שלא אומר הנהגת האיחוד, איפה הוא לסוף הלכה?
מה זה?
הוא לא יכול.
הוא לא יכול.
מה זאת אומרת?
כן, אבל.
הוא לא יכול.
מה זאת אומרת? זה לא למה פסקו הלכה, אבל לא למדו את הנהגת האיחוד. הרב אומר, למד את זה? אני לא יודע, אני שואל. אבל יש לנו היום גדולים שלומדים שפוסקים.
עכשיו הכנסת אותי לשדה מוקשים, אני לא יכול להיכנס. אני לא יכול להיכנס, כי אנחנו לומדים מוקשים. בסדר? אם אתה שואל אותי, אם אתה שואל אותי, הגרב בעצמו קטע, אני חושב לזה.
זה בעיה, הרב, אנחנו בבעיה, כי אם יש לנו, מצד אחד יש לנו, נגיד שהתקבע הלכה במשהו מסוים כמו הרמה, אבל הרמב"ן, ההשקפה האמת של הרמה, כשהוא פסק את זה, לא הייתה על פי הנהגת האיחוד, אז אנחנו עכשיו בבוא, כי אנחנו לא, על פי הגבולות היחסיים, אנחנו לא מסוגלים לפעול על פי הנהגת האיחוד.
אתה שואל טוב מאוד, איך יכול להיות שאנשים הולכים בהלכה לפי עם מסוים, בהשקפה הם הולכים ברב אחר? אתה שואל מאוד מאוד טוב, הרי זה נגזרת, מה לעשות? אנחנו לא אגיד דברים יותר מדי ברורים, אבל מה, לא ראינו ב-20 שנה האחרונות איך התפיסת עולם הרוחנית היא משפיעה מאוד על הכלי מידה היחדי. כמה השלכות זה הוביל כל כך הרבה דברים, איך אתה תופס את הדברים? גם היום, כל המאבקים שיש לנו היום, ממה זה נובע? מהצד היחדי כמו שאתה אומר? לא. זה איך שאתה רואה את הדברים האלה, אני בטוח שגם אתה לא מתווכח איתי על הנקודה הזאת, אתה רק אומר, מה אתה אומר? אתה אומר, הם לא צודקים, אוקיי,
איך אפשר לפרדר את האיחוד ההלכה, איך אפשר לומר דבר קשה, זה בא ביחד עם זה. יש הלכת משפט, ויש הלכת איחוד, זה אולי עוד הדקה.
אבל כמו שרם כל אותה כולה בעולם.
אבל ההלכה, זה מה שקורה, ולא אכפת לי שאני רוצה לקבוע הלכה, מה הלכת
איחוד. אתה לא צודק, כי הקומה האמונית שלך, הראייה האמונית שלך, היא נזכפת בתוך התורה, אתה אולי בזיקה לזה הנהגת האיחוד. כי כשאנחנו מדברים על הנהגת האיחוד, אנחנו מתכנים לזה שריבונו של עולם מוליך את העולם. בסדר, אני מסכים איתך. אנחנו לא יכולים לעשות דברים מחוץ להלכה, אבל העלייה האמונית שלך, שמה שאתה מתפתח, בוודאי שהיא שונה לחלוטין. ברור שאם אתה תופס את צבא ההגנה לישראל כצבא הצאר ברוסיה, אז מה זה אותו דבר? העלייה תהיה אותו דבר?
אבל גם ההלכה לא עושה דבר כזה. גם ההלכה לא עושה דבר כזה.
שההלכה היא, זה גופה מה שאני אומר, ההלכה אומרת אחרי תפיסת עולם שלך, אחרי שאתה שחררת את תפיסת עולם שלך, מה אתה עושה? זה מה שההלכה אומרת.
הרב, יש לי תשובה אולי. כי יש, ההלכה עצמה אומרת שאתה מוכב להלכה גם היא לא נובעת מתוך אותה נגעת האיחוד. אפילו שהוגעים לבילו מזדים. כאילו, בהלכה שזה פסיקת הלכה.
דווקא זה דוגמה הפוכה. דווקא זה דוגמה הפוכה למה שאתה אומר. מה זאת אומרת מזידים אתם? זאת אומרת שזה הרגעת האיחוד, כביכול. מה, אם זה הרגעת המשפט, איך יכול להיות תועלת לדבר הזה? אבל מה המשמעות של הרגעת האיחוד? המשמעות של הרגעת האיחוד זה אומר שגם אם הלכת לקראת בנות תלויות, יכול להיות מזה משיח. וגם אם עכשיו השאלה שאומר על הפרשה שלנו, נכון, או הפרשה קודמת, פרשה הבאה, כל המהלכים שיש לנו היום, זה עשית בסקום את עניתו, זה עשית בסקום את עניתו, אותו הרידו נגד אותו, ואני בורא ראש המשיח, מה ריבונו שלא מצא לנו כל הדבר הזה? הוא אומר, אתה נכון, יוסף הצדיק ויהודה, אומרים לנו חז"ל בלשונה בקדושה, הם לימדו אותנו שזה היה הלכה, הנהגת המשפט, נכון? אבל מה הדריך את יוסף כשהוא עשה את זה? מה הדריך את יהודה כשהוא עשה את זה? איך שהוא חווה את המציאות, איך שהוא ראה את המציאות, תמיד גלה של הקדוש ברוך הוא במציאות. איך שהוא הבין את זה.
בסדר, אז מבחינתנו אנחנו רגועים, כמו שאר אומר.
מה זה?
גם אלה, גם, זאת אומרת, נכון שזה נעשה פה תיקון, אבל גם זה שהם עוסקים הלכה בדרך הזאת.
הקדוש ברוך הוא הסכים לדעתה?
אז זהו,
מי? הקדוש ברוך הוא הסכים לדעתה?
של מי?
אז עכשיו... של האחים?
לא, לא,
של האחים רודף? הם השביעו את הקדוש ברוך הוא. מה זה?
שהוא כאילו בדין רודף?
כן.
אז אני אומר, אז לגבי עכשיו, אם אנחנו משליחים את זה רגע לגבי נגיד היום, למשל, אבל לא רוצה להיכנס אליו. אז אם אני אומר שזה משמש את הנהגת האיחוד, אז זאת אומרת שעל פי הנהגת האיחוד אני צריך לנהוג על פי ההלכה שהם אומרים, למרות שהיא לא נובעת מהנהגת האיחוד על פי מה שאתה אומר שלהם.
זה צודק. לא, אנחנו, בסוף כשאנחנו באים לפתור הלכה, אנחנו פוסקים לפי הכללים האיחודיים.
אבל לא יכול לסוג על פי הכללים האיחודיים, בלי לסוג על פי...
לא, כי...
תסתכל אחרת על
המציאות. בוא נגיד ככה, לפני שאנחנו רואים אמירות, בוא נגיד את זה בצורה של שאלה. בסדר, זה קצת הכל בטן, אנחנו קצת נרגע עם הכל בטן, בוא נגיד את זה בצורה של שאלה. בסדר? האם מישהו מתווכח עם הדבר הזה שמה שאמרתי הוא נכון או לא נכון? אתה מתווכח עם זה שהראייה הרוחנית שלך היא בסוף יוצאת, היא באה לידי ביטוי על ידי הראייה ההלכתית שלך?
לא.
לא, לא.
דוגמה. למה
הישיבה נגד עלייה
לארבעה? זה סורטה
כשאתה?
אבל
על פי
הסתכלות
לשופה של הרגעת
האיחוד, זה
לא משהו
טוב
שיש
לעשות.
לא,
לא. בשביל לכבוד.
א' כבר הפגור מן הראשון. כן,
פסק
את זה.
נכון.
כאילו,
מה? זה לא משהו שחייב לי, זה מותר.
מה זה?
כן, לא, זה מותר. למה הרב חיוב נגיד? אבל שזה אסור. אני בטוח שהם עוסקים,
אני יודע את מה אתה נגעת יחום, זה כל הסדר. אני אסביך עליו. דווקא בדוגמה הזאת אסביך את שתי תשובות. תשובה אחת, פה זה קצת יותר סיכון לומר את מה שאני אומר, אבל אני אגיד, תשובה אחת, זה כי אנחנו הולכים לפי פסיקותיו של הרב לוינץ. והרב לוינץ פוסק יסוד, לפעמים של הנהגת המשפט, דבר ראשון, בסדר? דבר ראשון זה, אני אומר את זה קצת יותר סיכון, כי אני לא אומר את זה בזלזול חס שלו. אבל...
אתה
גמר לי, שולי להרווי, אתה אומר... אבל אם
זה
הרווי,
זה
לא
סומן.
טוב, אבל אני כבר... לא, אני... לא, אני אמרתי עכשיו משהו קצת, שמי שדיבי, אני אלהביא קצת על זה. בואו, אני לא רוצה להימשך את הדבר הזה, אבל בואו נסתכל זה בכל זאת, בהנהגת האיחוד, בואו נסתכל בכל זאת, בהנהגת האיחוד, מה מי שלא עולה להרווי טוען, לא טוען, שבגלל הכלים היחידים ככה וככה וככה.
אתה מסתכל את כל ישראל.
למשל, זה גם כן יכול לדבר מהנהגת האיחוד, זה לא שני. הם אמרו, כרגע, הקומה הרוחנית של האומה, אתה תפגע יותר ממה שאתה תעשה. לא בגלל שבצד ההלכתי זה כרת או לא כרת, כי דווקא מבחינה הלכתית, דווקא מבחינה הלכתית, בוא, זו סוגיה לא פשוטה לאסור. לא פשוטה לאסור. אנחנו הולכים לפי פסיקותה של הרב לוינץ, אנחנו לא עולים. אבל אם אנחנו באמת הולכים רק בקו הישר, נגיד לו לרב גורן, אין בעיה, נכון, יש ראשון אחד שאנחנו צריכים להסתדר איתו, אוקיי? אבל, חלק רגע, אם אתה אומר הרב, אני לא אמקוד בשמות, אבל אומרים פלוני, אומר פלוני, אני פתיחתי את זה, אין סיכוי בעולם שאתה תגיע למקומות שאסור לך ללכת. למה לא? אז מה למה לא?
יש שגיעו את זה לא מעלה
לרב. למשל,
אני אגיד ברור שהוא עלה לארבע.
לא,
לא בדיוק. לא ברור שזה הר הבית.
אבל
הרב עובדיה. המקום הגדול...
טוב, בוא,
חבל להיכנס
לסוגיה הזאת
כרגע ספציפית. לגבי נגיד מה שאמר עכשיו, אם יפסיקה שערון אין מצב, אבל איך אנחנו יכולים ללכת את הפסיקה שערון אין מצב? זאת אומרת, שוב, הרב עושה אותם לפחות, כאילו אנחנו...
אני לא אוכל לשבת
בישיבה. תבין, תבין. תעצור את
ההקלטה.
תעצור את ההקלטה, אבל...
אני יודע, בסדר, אבל לא בנקודה, בסדר, טוב, הרב אומר לדבר שאלה שאלה בסדר, אבל זה שאלה שצריך לדבר זה השיבה, אנחנו בבעיה, אנחנו חצויים פה, אין פה.
זאת שאלה מאוד מאוד טובה, ומי ש... אני קורא את המילה. לא.
אני
חושב
ככה,
וגם המצוא
זה
לכן, אגב, איפה זה עושה לו? למשל, לא, אני אסביר את זה. אני חושב שכן, מי שכן עוקב אחרי, נגיד, הפסיקות של הרב עובדיה, בכל עניינים, רואה שזה לא כל כך חתוך ככה או ככה. יש רבותינו, ויש דברים שאנחנו הולכים לפי דברים מסוימים, אמרת בעצמו, שאתה מותר לך לקחת רב לכל נושא.
אבל לא שזה גם יכול לפסוק כנגד מסורת שלמה של בצה"ל, הנהגת המשפט. או שאמרנו ש...
בואו נעשור אחורה, בואו ניקח את הדברים שיש לך. כולם מקוימים להלכה בצורה מוחלטת. כל מה שאני אמרתי, זה בסופו של דבר כשפוסק בא לפסוק, עומד מאחורי הדבר הזה, איך הוא קורא את המציאות. ועל בסיס זה, הוא פוסק הלכה. ולא חסר שלום שאחד, הוא פוסק לפי הנהגת המשפט, אחד לפי הנהגת האיחוד, זה אמרתי, אני חוזר, אחזור את זה, ואנחנו נחזור את זה יותר. הנהגת האיחוד מבחינתנו זה רק ברמה האמונית.
כל מה שאמרתי... זה רק לא שלום של הגמרא, שמובילה
עם כל שלושה שונים. נכון, נכון מאוד. לכן אמרתי, הקומה האמונית שאדם בונה, בנפש שלו. אבל שלא יוצאים פה את הקלה חסר שלום, אנחנו מחויבים לשולחן ערוך בצורה מוחלטת. אדם לא יכול לומר, וואי, הפמיניזם וזה וזה, בואו
נעצר. אבל אם רב לומד את הגמרא באופן אחד, והמסקנות ההלכתיות שנובעות מזה, על פי הכלים הדתיים הם משהו אחד, וזה לא מופיע בשולחן ערוך.
לא, מה זה? כשאני אומר שולחן ערוך, לא הכוונה היא לטקסט של שולחן ערוך.
בסדר, אבל...
כי מה זאת אומרת, הוא חי איתה 400 שנה, וכנראה הוא לא יגיד לך משהו על המדינה, נכון? המדינה זה רק 70 שנה, מה לעשות, שהוא לא יודע, אבל כשאתה עכשיו לומד את זה, אתה למשל לומד סוגיה שהשולחן ערוך מחלוקת למעלה משולחן ערוך, האם מותר לקנות בתים רק עם ניסוי דאורייתא, או גם עם ניסוי דאורייתא, בסדר? בוא נראה את ההלכה הזאת, ואיך אני לומד את ההלכה הזאת? אז אחד יגיד, הנה, סוגיה, אני מוכח מכאן, זה הרמב"ן של כיבוש ושבת וכו', נכון? ואחרי יסביר את זה באופן אחר. נכון, הוא יצטרך להסביר את זה באופן אחר. וגם הגמרות שאמרו, מה נגד גמרא מפורשת? מה, וכי אנשים בחוץ לארץ לא לומדים את הגמרא בכתובות? שאנחנו יודעים לצטט, ואנחנו מאמינים בזה וכולי וכולי. וכי ריש לקיש בדף ט', לא אמר אלא סתם אין עליך הוא?
איך?
ריש לקיש בדף ט', כתוב שסופר שם, סופר שם בדף ט' במסכת יומא, כתוב שריש לקיש זכה בירדן, שם בירדן, נכון? בצד המזרחי. זה כבר בבל, זה יותר רחוק, ואתה המערבי, או יושב שם ריש לקיש, והוא שוחה בירדן, הוא מגיע לרבה לבחנה, ופשוט יותר. וריש לקיש אומר, אלא, סתנה לנכון. אני אוהב יותר את הפירוש של הקדוש ברוך הוא שונא אתכם, אבל גם אם נסביר שזה לא הקדוש ברוך הוא שונא אתכם, אלא זה לשון שבועה, גם כן, זאת אומרת, זה אולי קצת פחות חריף, אבל גם כן. והוא אומר שאם הייתם עולים לארץ עם עזרה, אז לא אתם, אבות אבותיך, הייתם עולים לארץ, אז זה בפית השלך. עכשיו, מה זאת אומרת? לא הייתם נחמים בגבל שאמרו, אסור לעלות, אני רב יהודה אמר שאסור לעלות לארץ. רב יהודה זה כלי התחתי. הוא אמר לרבי זירא, סליחה, אסור לעלות לארץ, כתוב בפסול. בבל היו בר, ושם היו, עד יום חפתי אותם. יש מחלוקת התחתי. אלו רואים ומי, בבל היו בר, מי? הכלים. ואלו אומרים, מה מסתכל? אסור לעלות, ועד היום יש אנשים שנפלים בדבר הזה. זה נפקמיות מאוד מאוד גדולות. יש לנו סוגיות שנזקפות מהן מהדבר הזה. זה סוגיות הלכתיות, אבל זה נובע הרבה מאוד מאיך אתה קורא את הדברים, ואיך אתה רואה את הדברים, ואיך אתה לומד את הדברים. אי אפשר לתק בין העולם היחדי לבין העולם, לבין העולם האגב, וזה נכון, אנחנו לא פסקים את זה, זה נכון. אבל המערשה, חזרנו, זה נחזור את זה, שהמערשה בעצמו כותב בהתאמה למערשה, אבל בכל זאת אומרת, תהיתי על המשלות. חילקתי זה לחידושה הגדול, לחידושה הרחוב, ותהיתי על המשלות. למה? כי דברי תורנים במקום אחד, השירים במקום אחר. יש פה חיבור גדול בין הדברים. חיבור גדול בין הדברים. אז אני חוזר שוב, אנחנו לא עולים להרביים. אסור לנו את להרביים, כי הפוסקים של הרמור, כי ראש הישיבה אומר שאסור לנו את להרביים. עכשיו, זה נזכר לכל הדברים שאנחנו לתורה שלמה. תורה שלמה שהגענו לדבר. עכשיו, גם אנחנו רואים בעצם בקומה האמונית, אפשר להסביר את זה. יש כאלה שיגידו, אם אנחנו עכשיו בקומה של הרמה הישראלית, לא נמצאת שיכולים להגיד את הדבר הזה. וגם מבחינה הלכתית נגיע למסקנה ש... אז זה גם. טוב, וגם אני אגיד שכן. ולכן צריך להגיד לפי פסיקה של רבותינו, שהם מוליכים אותנו והם מדריכים אותנו בדבר הזה. אבל כל השאלה היא, האם אנחנו יכולים ללכת לפי רב מסוים, כשהשלכות הן מיידיות בדבר הזה. ללכת ולשאול לגבי מוקצה, אני לא יודע בדיוק אם מוקצה זה שייך להנהגת האיחוד ישראל, זה נזקף ישירות מהדבר הזה. אבל דוגמה אחת ש... יש סתם לגבי חנוכה, אז כתוב ש... יש בטעמי המנהגים, אז הוא כותב שרבי יהודה הנשיא לא כתב על חנוכה במשנהות, כי הוא מאוד כעס על, על מלכות חשמלי שלקחו לעצמם את המלכות. עכשיו, שמעתי פעם ברנץ על מאוד מאוד לא מקבל את הדבר הזה. וגם הרב נריה, הוא מביא את זה מהרב נריה, ששתמול היום פתירותו, הוא כותב מאמר, מאמר שלם במאורות נריה, הוא כותב מאמר שלם על ה... על הנקודה הזאת. עכשיו, זה גם כן, כאילו מי שכן סובר את הדבר, מי שכן אומר את הדבר הזה, אז זה הרבה מאוד דברים שעמדו מאחורי הדבר הזה. זה לא התחיל מנקודה הלכתית כזאת או אחרת. אדם גדל איתו, ואדם מבין את זה, הוא קיבל מרבותיו, הוא למד את זה, הוא לא למד את זה. פשוט הרבה מאוד השלכות הלכתיות. לא הרבה דבר הזה, גם לכל דבר, אבל אני שמחה שהוא כותב על כל המדרך והכל. יש לזה, איך אתה רואה את כל המציאות כולה? אם אתה אומר שאלת ישראל, זה דבר שכל הברות אנחנו צריכים למסור את האמש שלנו עליה וכו' וכו', אז יש לזה השלכות, אתה חושב? ואם, יש לזה השלכות, בכלל.
אבל אני יכול להיות מצב שבו ההשלכה של ההשקפה של הנהגת האיחוד על ההלכה לא תקרב בתוך הכלים הלכתיים הקיימים? בפסיקות ההלכה הקיימות נגיד? זאת אומרת, נגיד רב למד את הגמרא באופן מסוים, לפי תפיסת העולם. לפי תפיסת העולם שלו, ואז מזה הוא הגיע על פי הכלים ההלכתיים המקובלים לפסיקת הלכה, שאין פסיקת הלכה כזאת. זאת אומרת, כולם חוקים עליו בנושא הזה.
בהלכה יש חוקים.
רק יש רוב תרחיות. שאנחנו נלך לפי המיעוט מיעוטים הרוב, כאילו, האם
אנחנו נלך
במבחן? ברור שכן. אבל זה כשיש סנהדרין. היום אני לא כל כך בטוח שיש רוב. יש הרבה שלא קיבלו את מה שהרב עובדיה עושה, שהוא מעמיד את כל השו"תים ואת כל זה. עכשיו יש כאלה שאומרים שזה רק כשהם עומדים כאילו למניין. כשיש סנהדרין, ברור שזה ככה. ברור שהרבה בעיתים, מי שיושב שם עושה את זה, בסוף יפסוק עליך, מי שלא מקבל את ההלכה, יפסוק עליך.
אבל עכשיו אנחנו יכולים ללכת לצד היחידים?
זה נכון, אתה חייב ללכת לפי רב. עכשיו, אתה חייב ללכת לפי רב, זה שיקול גדול מאוד. אם אדם הולך לפי רב, הרב הזה הוא בקושי יודע משהו, חבל לך ללכת לפי רב. אם אני אעשה שיקול, עדיף לקבל את מה שהוא אומר, כי מה אני יכול לעשות? הוא יותר קרוב אליי, יותר רגיש אותו. וללכת לגדולים, גדולים, גדולים, אז גם לא תמיד זה, לא תמיד זה מתאפשר, לא תמיד זה גם נכון. אני אדם צריך לפי רב שהוא הולך לפי והוא עושה, צריך להיות אמיתי, מה בדף זין ועושה שני רופאים. אומרת, מיקולי בית הלל, מיקולי בית שמאי. זה רשע. אבל גם מחומרי בית הלל, מחומרי בית שמאי גם כן פסיד. רק אדם שיודע, הולך עם שיטה בסופו של דבר. כי הגמרא שמביאה דוגמה ששידרה בגולגולת, שאם אתה פוסק בהלכות רפואות, הוא משהו כמו בית הלל, אז בהלכות טומאת מת, אתה תפסוק אחרת, אם יש שם חיסרון של חוליה בשדרה, אז בעצם כאילו, האם אתה מגדיר את זה בתור טריפה, ואז כבר בטומאת מת, זה לא יתאמע, אבל לאכול את זה כבר יעשו, אז אתה חייב להבין שזה חייב ללכת בקו אחד. אם אתה יודע שזה לא רוב זה, אז תלך עם רב כזה, תלך עם רב אחר. אז מה זה, אני
חושב שרק אחרי, לא תתאמן, אחי, זה לא רוב כזה, טוב, זה לא, זה השקפה, היא לא כל כך, לא,
השקפה שאדם לא מגדל מקטנותו, שאדם מגדל את עצמו, אדם מגדל אמונה, אדם מגדל את הנפש שלו, ואין את הכל. אז יהיה לזה השלכות מאוד מאוד מאוד, אדם מקורא, איך תתאום את הצפה הזאת?
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.